כל חי אונליין 93fm.co.il
זה שם היית יכול לשאול את השאלה אם היינו נמצאים עכשיו בתשעה באב, אבל עשרה בטבת אני כבר, כשאני סיפרתי לך עם המנהל ועם המכונית ועם השעון של הסוברו, הרי דיברתי איתך דברים דברים, תסתכל על החיים שלך בהתחלה, אל תיתן לעסק להידרדר. עוד סיפור, אתה יודע מה קרה במלחמת יום כיפור? אתה יודע מה היה במלחמת יום כיפור? לא היה גיוס של המילואים. אז כולם שואלים, מה היה במלחמה? רוצים ללמוד, באותי ספר צבאים לומדים, אני הייתי פעם באיזה הרצאה כזאת. אתה יודע מה אמרו בסוף פסיכולוג אחד? הבעיה בגלל שגנבו תפוחי האדמה במחסנים בצבא. איך זה קשור? זלזלו בדברים הקטנים, לא היה סדר, הטנקים לא היו מחומשים, היה חסר חלקים, היה חסר רעיל, לקחו ממכונית פה, לקחו ממכונית שם, לא היו מוכנים. וזה היה מלחמת יום כיפור עכשיו בתקופה הזאת. למה? משום שלא היו מוכנים, הנשק לא היה מוכן. זה נושא מאוד חשוב. נא להסתכל על דברים קטנים בכל החיים, בחינוך, במכונאות, בהצלה, בים, במרבולות וכדומה. אז אני חושב שזה מאוד 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 אקטואלי, אם יום שלם הוא חושב על הנושא הזה, אני כאן אומר שאפילו אנשים דתיים עוד לא יודעים את זה כל כך טוב, אבל אין לי שום ספק שזה הנושא. שאלו את החזון איש, החזון איש היה נפטר פה בתשין י' ד', אז הוא היה אחרי השואה, הוא היה הבעל הבית של היהדות פה בעם ישראל, ידוע דבר כזה. שאלו את החזון איש, למה לא עושים אזכרה על השואה? אתה אומר, צום, שבעה ימים, אומר החזון איש. אם צריך אפילו שבעה ימים. החזון איש נקט שעל השואה אנחנו לא עושים, כי אין לנו בן אדם שיש לו גדר של נבואה שיכול להיות זה שייתן כללים על השואה. כי כשאני אמרתי לך צום, הרי היה גזירות תח ותת, וגזירות אני יודע, במגנצות שספרו את התורה, לנו יש כללים, כל דבר שאתה עושה לדורות, תבין טוב, אם אתה עושה לשעתו, יכול כל רב לעשות, רב במקום שהוא מחליט, אבל אם אתה עושה תקנה לדורות, צריך שיהיה רוח הקודש, צריך שיהיה לו אסמכתה. כל עצומות שלנו, אומר החזון איש, זה רק מי שהיה עם אסמכתה, כמו שמופיע בזכריה, בדרך נבואה. אבל אם אנחנו מנסים היום לעשות משהו על יום השואה, אנחנו אפילו מתכחשים לשונו לשפלותינו ומנסים לעשות דבר כזה. חזון איש אמר, אני הייתי עושה, ואני מתבייש לומר לך, אני הייתי עושה על כל קלקול יהדות צפון אפריקה. כי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. אומר החזון איש, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. אל תשאל אותי רק על השואה, כי אלו שמתו, יש להם, כל מי שמת מקבל את השם קדול. אני הייתי עושה יום השואה, אומר החזון איש, על אלו שהתקלקלו פה בארץ לדאבוננו הרב, אבל כמו שאומרים, זה כבר נושא מאוד מאוד ארוך. איך שיהיה, אם לעשות תקנה לדורות, צריך שיהיה נביא, ואי אפשר בשבלותינו למצוא אדם כזה, וחזוניש אמר את זה, אז חזוניש הרי ידע מה שהוא מדבר, אין לנו לכן לא עושים תקנה לדורות. עם כל זה, כל הישיבות, וכל בניין הארץ, זה העמקה לגרמנים בנושא של השואה, שהרי הגרמנים אין להם לא היטלר, לא אייכמן, לא ירנג, לא גרנג, לא שרייטר, ועם ישראל מתפתח בהתפתחות אדירה. שם באב אני צם עשרה בטבת, אני לא צם. אז אני חוזר ואומר, תשעה באב שהוא צם זה יפה, אבל אם נשאל לו זאת האמת, אז הוא גם על תשעה באב לא ייתן לך הסבר. אבל אם הוא יבין שעם ישראל הייתה לו ממלכה רוחנית, ושהיה בית המקדש שזה היה מסייע לעם ישראל בתורה, היו באים לירושלים, כהנים בעבודתם, לוים בדוכנם, שמחת בית השבוע, אז היה עוזר להיות דתי, אז אם ככה הוא מבין, אז כל הדברים האחרים הם סיפטומים של העניין הזה, ולכן אני מציע לאותו בחור שיברר קודם כל מה זה בית המקדש, מה זה תשעה באב, למה הוא צם בתשעה באב, ואז הוא יבין גם כן את האיתותים שאני דיברתי על שאר הדברים. כל מה שקשור לבית המקדש, לפי דעתי, שייך, כי זה בדיוק, בית המקדש היה עוזר לנו להיות דתיים, עכשיו שאין בית המקדש צריך להתמודד לבד, זה בדיוק הנקודה, ולכן, אם היה שואלתי על צום גדליה, הייתי מבין, כי צום גדליה זה כבר היה אחרי החורבן, ונשארו דלת העם, אבל על עשרה בטבת אין שום שאלה, זה הביא את החורבן, נא לזכור, זה הביא את החורבן. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. לפי דעתי, כל מי שזוכר, איך אמר נפוליון, דבר שאדם זוכר אחרי 1700 שנה, סימן שזה חי אצלהם. ודבר שחי אצלהם, אני חייב להתייחס. זה אמר נפוליון, זה לא דברים שלי. אם אנחנו עושים פעולות ומעשים על דבר שקרה לפני 2000 שנה, סימן שזה חשוב אצלנו וזה יחזיק אותנו. אני רק אספר לך סיפור. הרב מפנוביץ' בא בתשין באמצע השואה. היה רב שליטה, איבד את אשתו ו-11 ילדים. הוא בא פה לארץ, הוא רצה לחיות מחדש את יום השואה, לחיות, אז הוא בנה את בתי אבות, את פנוביץ' והוא בנה את כל בני ברק. הוא היה נוסע לשוק יהודה הלוי בתל אביב, אז לא היה בשוק בבני ברק, בבני ברק הייתה כפר מאוד נידח, רצה לראות את המחירה של ארבעת המינים, רצה לראות את ארבעת המינים, באוטובוס, לא היה מכוניות ולא מוניות, באוטובוס. מתיישב אחריו קיבוצניק אחד, אומר לו, סליחה אדוני, הוא היה נוסע כל יום, גם לקנות וגם לראות. הוא רואה את זה, הוא רואה את ישראל בתפארתו, שעושים את השוק של ארבעת המינים. מה מעניין אותו, האלים ככה? ואז שאל אותו בחוצניק אחד חילוני, כבוד הרב, אני רואה שאתה רב, תגיד לי, ארבעת המינים הללו שאתם עושים, אנא השם השני, זה עזר לכם משהו? 2000 שנה אתם עושים אנא השם הושיענו, זה עזר לכם משהו? אמר לו הרב מפוניץ' יקירי, האם ראית עם שאומר 2000 שנה אנא השם הושיענו? ראית דבר כזה? לא ראית, אז תהיה בשקט. זה עצמו שאנחנו מתאבלים, זה עצמו שזוכרים את זה, זה נותן לנו כוח של עמידה כנגד הרחוב. וכשאני אומר לך, כשאני אומר ברכה בבוקר שלא עשה לי גוי, על איזה גוי אני מתכוון? על אובמה, על אבו דחליל, על מוחמד לוי, על עצמי. כי בכל אדם יש לו גם סיבה להתקלקל, או סיבה ללכת אחרי החומר. יש לו סיבה רוחנית, ויש לו נשמה רוחנית, ויש לו גוף חומרי. כשאני אומר שלא עשה ניגוי, אני מתכוון שברוך השם שנתן לי תורה וספר איך להתייחס לנשמה ולא לחומר, וזה מה שצריך לעשות. ומפעם לפעם יש לנו תזכורות, חגים זה תזכורות, צומות זה תזכורות, התפילות זה כמו אוכל לנפש, התפילות זה אוכל לנפש, כמו 3 פעמים אתה אוכל, תפילה זה 3 פעמים אמונה לנשמה. כל הדברים האלו הם תזכורות כנגד החומר שנמצא ברחוב. ברוך הוא יעזור שאנחנו, אחרי שאנחנו נבין את הנושא הזה, לכן יותר קל לנו להיות דתיים. אנשים ברחוב שואלים, איך אתם דתיים יכולים? זה אסור, זה אסור, זה אסור. זה משום שאתה לא יודע מה שקורה. תיכנס בנושא הזה, אז תבין את כל הדברים האלו. אלו דברים שאני חושב שצריך כל בחור לדעת בעניין הזה. לכן עשרה בטבת משתלב לכל המערכת של הספר שאנחנו קיבלנו. אתה קונה ספר, עוד סיפור הזה, אובמה הגיע לארץ לפני 5 חודשים, הביא איתו למוזינה 6.5 מטר אורך, גלגלים, יש שם וידאו, יש שם בריכת שחייה, כולם יצאו עיניים. כתוב אני רואה בטלוויזיה מוטי, מוטי, מוטי הגרר, גורים אותה, מה קרה? הממלא המתדק במקום לשים סולר שם בנזין, הלך האוטו, עד שביאו מטוס, נו מה דעתך? תגיד לי מה דעתך? אדוני, יש כללים, אתה קונה אוטו, צריך לדעת מתי לעשות סיכה, מתי לעשות טיפול, מה לשים שם, דלק או סולר? הבנתם? לא ייתכן שאני קונה היום לגו או פאזל או פלאפון ואין לי ספר נלווה, אין לי ספר שכתוב איך משתמשים, אני קנה פלאפון, אני יודע מה לתפוק, הרי יש לך 20 דברים שאתה יכול לעשות, אני יודע, לחיצה ארוכה, לחיצה קצרה. אדם שהוא אדם כזה חכם, נולד בלי כלום, אני שואל אותך, נולד סתם? אלוקים נתן לנו תוכנית, התורה זה לא רק יאללה רק אסור, 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 אסור. התורה זה תוכנית, איך תטפל בפלאפון הזה, איך תתנן במצלמה, בצלם אלוקים עשה את האדם. אז אדם תיבר, תן לי לחיות מה שאני רוצה, תחיה איך שאתה רוצה. אני חושב שיש לכל מצלמה יש תוכנית, לכל פלאפון יש תוכנית, אדם הוא בצלם אלוקים יצר את האדם, מה שאתה מצלמו, קיבל תוכנית. התורה והתנך והרבנים שהם קיבלו את המסר בתור הלכה למשה מסיני, הם נותנים לנו תוכנית איך משתמשים באותו אדם שנקרא בן אדם.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
שלום, מדבר רב איתן אקשטיין, מנכ"ל ומייסד רטורנו. המרכז לטיפול וגמילה מהתמכרויות. אחרי 25 שנות הצלחה ואלפי בוגרים בחסדי השם, אני שמח לבשר על קורס ייחודי ללימוד שיטת רטורנו לפי עקרונות 12 הצעדים. המעניק כלים ליישום מיידי בעבודה עם מטופלים ותלמידים. הצטרפו להצלחה.
לפרטים והרשמה 073-222-1133 073-222-1133.
במקום רק לחלום על זמן עם המשפחה, עכשיו אתם יכולים לצאת לחופשה. חופשה משפחתית במלון הפאר דן פנורמה אילת. אירוח כיד המלך, גלת למהדרין. תוכניות והופעות בהשתתפות מיטב האומנים. אפשרות לטיסות במחירים מיוחדים. התקשרו עכשיו 02-666-5555 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
ללמוד משנה? מהיום זה קל. משנה מאירה, תוכנית לימוד יומית להשלמת שישה סדרי משנה. שתי משניות יומיות בפירוש בהיר ונוח להבנה, באותיות מאירות עיניים, בחוברת חודשית עד הבית. לקבלת חוברת ראשונה בחינם וללא התחייבות, התקשרו כוכבית 3764. משנה מאירה, כוכבית 3764. ארגון בשורות טובות מציג מהפכה בעולם השידוכים. כל אחת יכולה. שמעת נכון, גם את יכולה להפוך לשדכנית ולהרוויח בגדול. גם קורס שדכניות מקצועי שייתן לך את הכלים להפוך לשדכנית מצליחה, גם מאגר שמות עצום ואיכותי המתעדכן באופן קבוע, וגם נופש הכולל ארוחות בחשרות מהודרת, ספא, בריכה ועוד, וכמובן מרצים מהשורה הראשונה בתחום השידוכים. עם סיום הקורס תקבלי תעודה וכן ליווי ומענה הלכתי ומקצועי, ובנוסף גישה חופשית למאגר השידוכים הענק והאיכותי של בשורות טובות. התקשרי כעת 08-6644-647.
במקום רק לחלום על זמן עם המשפחה, עכשיו אתם יכולים לצאת לחופשה. חופשה משפחתית במלון הפאר דן פנורמה אילת. אירוח כיד המלך, גלת למהדרין. תוכניות והופעות בהשתתפות מיטב האומנים. אפשרות לטיסות במחירים מיוחדים. התקשרו עכשיו 02-666-5555. 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
חודש טבת הוא החודש העשירי בין מניין החודשים שאנו מונים מניסן, וכך הוא נזכר במגילת אסתר: בחודש העשירי הוא חודש טבת. בחודש טבת יש שלוש תעניות על שלוש פורענויות שבאו על עם ישראל, בח' בטבת, בט' בטבת ובי' בטבת. תעניות של ח' וט' בטבת נקראות תעניות צדיקים, שרק יחידים מתענים בהם, ואילו התענית של עשרה בטבת היא תענית ציבור. במסכת מגילה בדף ט' עמוד ב' נאמר שם: בח' בטבת תלמי מלך יוון כינס 72 זקנים, והושיב כל אחד בבית נפרד, וחייב אותם לתרגם את התורה. ונעשה נס, וכולם תרגמו אותו תרגום. אבל זה לא היה רק תרגום, אלא כולם שינו את אותו שינוי. לדוגמה, כולם כתבו אלוקים ברא בראשית, כדי שהגויים לא יגידו שהיה אחד בשם בראשית, והוא ברא את אלוקים. או במקום נעשה אדם, הם תרגמו אעשה אדם, כדי שלא יאמרו שיש שתי רשויות שכתוב נעשה אדם. ומדוע מתענים באותו יום? שכל עוד הגויים לא ידעו מה כתוב בתורה, הם פחדו להטיל בדופי. אבל עכשיו שהיא מתורגמת לשפתם, הם יכולים ללעוג ולסתור את מה שכתוב בה, כי אין להם את האמונה שהתורה משמיים. וגם מצד עם ישראל, שעכשיו יהודים לא צריכים ללמוד עברית, כי הם יכולים ללמוד גם בשפה המדוברת, ודבר זה יגביר את ההתבוללות. בט' בטבת מתו עזרא ונחמיה, שהעלו את ישראל מבבל ודאגו להם בארץ ישראל, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה גשמית. וכשמתו הורגש החיסרון הגדול, ולכן הצדיקים מתענים באותו היום. בעשרה בטבת התחיל המצור על ירושלים, וכמו שנאמר בספר מלכים: ויהי בשנה התשיעית למולכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, ויחן עליה, ויבנו עליה דייק סביב. המצור היה שנתיים וחצי, ובחודש תמוז בי"ז בתמוז הובקעה העיר, ובתשעה באב חרב בית המקדש. כתב הרמב״ם בהלכות תעניות: יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות, בג' בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם, עשירי בטבת שבו שמח מלך בבל נבוכדנצר הרשע על ירושלים והביאה במצור ובמצוק, ושבעה עשר בתמוז חמישה דברים הרו בו, והדבר החמור הובקעה ירושלים בחורבן בית שני, ותשעה באב חמישה דברים הרו בו, והדבר החמור וחרב הבית בראשונה ובשנייה. בי"ז בתמוז מתענים כי הובקעה העיר בחורבן בית שני. שאל עליכם משנה שם על בציון על הרמב״ם: הרי בבית ראשון העיר הובקעה בט' בתמוז, ואם כן מדוע לא מתענים בט' בתמוז? ענה עליכם משנה: מכיוון שחורבן בית שני חמור לנו, שעדיין הבית לא נבנה, ולכן מתענים בי"ז בתמוז. אם כן, שאל עליכם משנה, הרי תחילת המצור בבית שני היה בזמן אחר, בניסן, ואם כן, מדוע אנחנו מתענים בעשרה בטבת, כמו תחילת המצור בבית ראשון, ולא בניסן, שהוא תחילת המצור בבית שני? תרץ עליכם משנה, שמכיוון שנבקעו החומות בחודש תמוז, גם בבית ראשון וגם בבית שני, לכן אנחנו מתענים בתאריך של בית שני. אבל בתענית של תחילת המצור על ירושלים, שבבית ראשון זה היה בטבת, ובבית שני בניסן, אנחנו מתענים בתאריך הראשון. אבל עדיין צריך להבין מדוע, כי הרי הסיבה שמתענים לפי החורבן של בית שני, כי עדיין החורבן ממשיך עד היום. ושאלה שנייה, נפסק בטור בסימן תף קוף נון, ואם חלו בשבת התעניות, נדחים עד אחר השבת. וכתב שם בית יוסף, והרב רבי דוד אבודרם כתב בהלכות תענית שעשרה בטבת הוא משונה משאר התעניות, שאם היה חל בשבת לא היו יכולים לדחותו ליום אחר. והנימוק שלו, מפני שנאמר בספר יחזקאל, והיה דבר אדוני אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש למור, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים, בעצם היום הזה. וביום כיפור גם נאמר, בעצם היום הזה. וכמו שביום כיפור צמים בשבת, גם צום עשרה בטבת, גם את הצום הזה צמים בשבת. וכתב על כך הבית יוסף, ולא ידעתי מניין לא זה. והוסיף הבית יוסף, שעשרה בטבת חל לפעמים ביום שישי, ומתענים בו ביום. ושאר הצומות לעולם אין חלים ביום שישי. וצריך להבין מה מיוחד בתענית עשרה בטבת שצמים לפי התאריך של חורבן בית ראשון, ומדוע צמים גם בשבת, אם זה יחול בשבת. כתוב במדרש תנחומה לפרשת הזריע, ועוד טובה גדולה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל. כיצד? שבעשרה בטבת היו ראויים ישראל לגלות מירושלים, שכן הוא אומר בעצם היום הזה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אם יוצאים עכשיו בצינה הם מתים. מה עשה? המתין להם והגלה אותם בקיץ. כלומר, גזרה לחורבן הייתה בעשרה בטבת, ובעשרה בטבת היה צריך להיות חורבן בית המקדש. אבל מדוע מותר לצום בשבת? מצאנו עוד תענית שמותר לצום בשבת, והיא תענית חלום. ומדוע תעניות רגילות לא צמים בשבת, ותענית חלום מותר לצום בשבת? כי כל התעניות האחרות הן תעניות על מה שהרה בעבר, ולכן הן סיבה שמדחו את עונג שבת. אבל תענית חלום היא לא היה לעבר, אלא לבטל את המשמעות הרעה של החלום בעתיד. ומה ששייך לעתיד דוחה את עונג שבת. ואמר חתם סופר שמכיוון שבעשרה בטבת נגזרה גזרה לחורבן, רק שהביצוע נדחה לאב. לכן בכל שנה הקדוש ברוך הוא דן בעשירי בטבת, האם לבנות בחזרת המקדש ולבטל את גזרת החורבן. ולכן מתענים גם ביום שישי. ולדעת אבודרם גם בשבת, מדוע? כדי לעורר רחמים על המקדש שיבנה. ויהי רצון שנזכה עוד השנה לבניין המקדש ולגאולת ישראל השלמה.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
שלום, מדבר רב איתן אקשטיין, מקל ומייסד רטורנו. המרכז לטיפול וגמילה מהתמכרויות. אחרי 25 שנות הצלחה ואלפי בוגרים בחסדי השם, אני שמח לבשר על קורס ייחודי ללימוד שיטת רטורנו לפי עקרונות 12 הצעדים, המעניק כלים ליישום מיידי בעבודה עם מטופלים ותלמידים. הצטרפו להצלחה.
לפרטים והרשמה 073-222-1133 073-222-1133.
במקום רק לחלום על זמן עם המשפחה, עכשיו אתם יכולים לצאת לחופשה. חופשה משפחתית במלון הפאר דן פנורמה אילת. אירוח כיד המלך, גלת למהדרין. תוכניות והופעות בהשתתפות מיטב האומנים. אפשרות לטיסות במחירים מיוחדים. התקשרו עכשיו 02-666-5555 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
ללמוד משנה? מהיום זה קל. משנה מאירה, תוכנית לימוד יומית להשלמת שישה סדרי משנה, שתי משניות יומיות בפירוש בהיר ונוח להבנה, באותיות מאירות עיניים, בחוברת חודשית עד הבית. לקבלת חוברת ראשונה בחינם וללא התחייבות, התקשרו כוכבית 3764. משנה מאירה, כוכבית 3764.
ארגון בשורות טובות מציג מהפכה בעולם השידוכים. כל אחת יכולה. שמעת נכון, גם את יכולה להפוך לשדכנית ולהרוויח בגדול. גם קורס שדכניות מקצועי שייתן לך את הכלים להפוך לשדכנית מצליחה, גם מאגר שמות עצום ואיכותי המתעדכן באופן קבוע, וגם נופש הכולל ארוחות בחשרות מהודרת, ספא, בריכה ועוד, וכמובן מרצים מהשורה הראשונה בתחום השידוכים. עם סיום הקורס תקבלי תעודה וכן ליווי ומענה הלכתי ומקצועי, ובנוסף גישה חופשית למאגר השידוכים הענק והאיכותי של בשורות טובות. התקשרי כעת 08-6644-647.
במקום רק לחלום על זמן עם המשפחה, עכשיו אתם יכולים לצאת לחופשה. חופשה משפחתית במלון הפאר דן פנורמה אילת. אירוח כיד המלך, גלת למהדרין. תוכניות והופעות בהשתתפות מיטב האומנים. אפשרות לטיסות במחירים מיוחדים. התקשרו עכשיו 02-666-5555 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
נלבש לשיעור על חומות ירושלים עם בימין טרופה מהמדרשת ראשית ירושלים, ואחרי זה נשמע את השיר עזמה בשבוכין, גם כן של מנוגן לדין מישה של גים. העיר עתיקה של ירושלים מוקפת חומה בנויה במורד של הר ששופע מזרחה מהעיר החדשה בכיוון לנחל גדרון או מול הר הזיתים שמתנשא על פני כל הסביבה. העיר עתיקה נמצאת בערך בגובה בין 790 מטר ל-725 מטר מעל פני הים. השטח שלה הגבוה ביותר נמצא בתחום שער החדש, הנמוך ביותר באזור השער האשפות, רחבת הכותל המערבי. העיר עתיקה מחולקת לרובעים שנקראים לפי התושבים שמתגוררים בהם. בחלק המזרחי צפוני זה הרובע המוסלמי והוא הגדול ביותר, הוא בנוי בגבול חצר המקדש, יש גם שם חלק גדול של התיישבות של יהודים. בחלק הצפוני המערבי הרובע הנוצרי, בסביבות הכנסיות שם, בחלקה הדרומי מערבי הרובע הארמני ונקרא על שם הנוצרים הארמנים שמתגוררים שם. הרובע היהודי משתרע בערך בחלקה הדרומי מזרחי מול הכותל המערבי מקום המקדש והר הזיתים שחולש על פני הסביבה. העיר העתיקה של ימינו מסתרעת בתחום ירושלים מתקופת הבית השני, תקופת ימי הביניים. בתי העיר העתיקה בנויים על בדרך כלל מרבצי מפולת וחורבות מדורות קדומים, בעובי של מספר מטרים. שטחה של ירושלים המקראית עיר דוד ואופל נמצאת בימינו מחוץ לחומה הנוכחית של העיר העתיקה בצד דרום. בגבול העיר העתיקה של ימינו כמעט בחמישית משטחה מסתרעת חצר המקדש באזור המזרחי דרומי, ובימי קדם התנוססו בו בייני המקדש, בימינו המסגדים של המוסלמים, בעיר העתיקה נמצאים גם מקומות קדושים רבים שגם המוסלמים וגם הנוצרים וגם בעיקר היהודים שנמצאים שם. במלחמת השחרור של שנת תשנ"ח כבשו חיילים ירדנים את הרובע היהודי. התושבים הוצאו ממנו, חלקם בשבי, חלקם אל העיר החדשה, והרובע היה הפך להיות למוסלמי. במשך 19-20 שנה הייתה עיר העתיקה בשלטון הירדני, לא היה כל אפשרות ליהודים לבוא אליה, ומלחמת ששת הימים ביום כ"ח באייר תשכ"ז, 7 ביוני 1967, נכבשה העיר העתיקה, ואחרי זמן קצר סופחה לעיר החדשה, והייתה לעיר אחת, ירושלים השלמה, שהיא בירת מדינת ישראל. אנחנו נצא לסיור וירטואלי על חומות ירושלים, מכיוון שעשרה בטבת נרח מצור על חומות ירושלים, זה לא בדיוק החומות שהיו בזמן בית המקדש, אבל החומות שנמצאים היום, אנחנו רוצים לצאת לסיור על חומות ירושלים. ולכן פנינו אל מדרשת ראשית ירושלים, אותה מדרשה שנמצאים בתוכה מדריכים, מי שרוצה להשיג אותם, עוד גם ניתן מספר טלפון, להגיע למדריכים האלו כדי לעשות סיורים בתוך העיר העתיקה, מתחת לעיר העתיקה ומסביב לעיר העתיקה. ואנחנו בחרנו את אחד המדריכים, בנימין טרופר, שיקח אותנו על חומות ירושלים. שלום בנימין.
שלום וברכה.
ואנחנו מתכנסים, מה שנקרא, בסיור וירטואלי, מקום שאפשר לעלות על חומות ירושלים, זה בשער יפו.
כן, אנחנו מתחילים בשער יפו, השער המרכזי היום בירושלים. השער הזה וכל החומות של ירושלים עליהם נסייר במהלך השעה הקרובה, אינם עתיקים כל כך. סך הכל בני 500 שנה, ו-500 שנה בירושלים זה קצר מאוד.
כן.
ירושלים היא בת כ-3,000 שנה לפחות מאז ימי דוד, ו-500 שנה זה קצר. אבל אנחנו נתחיל בשער יפו, השער שרובנו נכנסים דרכו לעיר העתיקה. את השער הזה ואת החומות בנה סולטן סולימן המפואר בשנת 1536 כחלק מביצור של ירושלים. ואת החומה עצמה הוא בנה מאוד מפואר, מאוד יפה. אתם יכולים להסתכל סביבכם גם על השער וגם על החומה, היא נראית מרשימה. והמפתיע ביותר הוא שזו החומה השלמה ששרדה בכל האימפריה העותמנית, כמעט השלמה ביותר. כל החלקים עומדים, כל המגדלים עומדים, כל השערים עומדים עד היום. שום דבר לא נפל, למרות כל המלחמות שעברו על ארץ ישראל ב-500 השנה האלה. אם תסתכלו על השער עצמו, אתם תראו שיש לנו את המבנה של השער, דלת ברזל מאוד מאוד גדולה, ובתוכה פשפש קטן. שערי ירושלים היו נסגרים ברדת החושך לאחר השקיעה, וכל מי שרצה להיכנס בשעת לילה, עקרונית לא יכל להיכנס. לעתים נדירות אישרו כניסה, ואז הם מכניסים את האדם דרך הפשפש. והסיבה לכל הדבר המוזר הזה, לנוהג הזה שבלילה לא נכנסים, היא חשש משודדים, פשיטות של בדואים, צבא זר, ולכן סוגרים את השער, אבל במקרים מיוחדים יש דרך לפתוח, בלי להזכיר את כל העיר ולפתוח את השער הגדול. ועדיין, למרות כל זאת, גם בתוך השער יש עוד מערכת ביצור, אתם תראו כשתיכנסו תכף, יש פנייה שמאלה, זאת אומרת מי שדוהר עם סוס פנימה לא יכול לרוץ ישר פנימה, הוא צריך להסתובב באמצע, יש חורים מעליכם, שבהם ניתן לשפוך שמן על מי שנכנס ופורץ לתוך העיר. וככה מגנים על חומות ירושלים, כל השערים בנויים פחות או יותר באותו סגנון, מלבד שער שכם, אליו נגיע בהמשך הסיור. עוד דבר מעניין שתוכלו להבחין ישר, זה שאומנם יש שער להולכי רגל שדרכו אתם תיכנסו, אבל ממנכם אתם תראו מכוניות נכנסות בחור מאוד גדול בחומה, ותשאלו את עצמכם ישר למה יש חור בחומה, אם היא נועדה לשמור על ירושלים. אז האמת שהחור הזה בחומה הוא חדש יחסית, הוא נפתח ב-1898 לכבוד ביקור דיפלומטי מאוד מאוד חשוב בארץ ישראל, ופתחו שם את הדרך שכרכרות יוכלו להיכנס בקלות, ומאז הוא נשאר פתוח עד ימינו, והיום מנצלים את זה פשוט למכוניות רגילות שיכולות להיכנס. אנחנו ניכנס עכשיו דרך השער.
עכשיו, השער הזה גם נקרא בערבית בבל חליל.
נכון, בבל חליל.
שזה...
הסיבה לכך, חליל, המשמעות שלו בערבית היא הידיד. והכוונה אצל הערבים היא לאברהם. אברהם אבינו, שהם מנחסים אותו גם אליהם בתור אביו של ישמעאל, היה נקרא בסיום הידיד, ולכן גם חברון נקראת עיר החליל, עירו של אברהם. וזה השער שממנו גם היו הולכים לחברון, לכן הוא קיבל...
את השם שלו על חליל.
כן, חליל. בסדר?
כן, בסדר. עכשיו אנחנו, כשרוצים לעלות לחומה, איך אנחנו עולים?
אוקיי, א', כל החומה נמצאת באחריות החברה לפיתוח מזרח ירושלים. אני אתן את המספר טלפון שלה, שמי שרוצה לבדוק שעות, פתיחה. בדרך כלל זה ביום, יש לעתים אירועים מיוחדים שזה גם בלילה, או לפי הזמנה של קבוצות. מספר הטלפון לתיאום הוא 02-62-77-550. זה המספר של החברה לפיתוח מזרח ירושלים. נכנסים דרך שער יפו, ומיד אחרי השער, כשיוצאים ממנו, מסתכלים שמאלה לסמטה קטנה, יש גם שלט, טיילת החומות, ואנחנו עולים שם במדרגות, ובעצם עולים לחומה, משלמים בכניסה, ונמצאים תוך עלייה קצרה של כדקה על גבי החומה של ירושלים.
עכשיו אנחנו פנינו צפון המזרח, נכון?
אוקיי, נכון, אז אנחנו מתחילים בהתחלה בהליכה צפונה, החומה בשלב הזה הולכת בקו צפונה פחות או יותר, בהמשך היא תיקח אותנו מזרחה ונסיים בשער העריות, אבל בואו נתחיל במה שאנחנו רואים ישר כשעולים על החומה. כשהולכים על החומה, פשוט צריך לשים לב על מה הולכים. אנחנו הולכים בעצם על גבי החומה, כשלעיתים מתחתנו נמצאים תאים ללוחמים לעמוד בהם וחרכי ירי מחוץ לחומה. סיפורו של המקום הוא ישן יותר, זאת אומרת זה חלק מהיציאה מהחומות. יש שם מבנים של צרפת של מחוץ לחומות, והייתה שם גם שכונה יהודית וערבית שחיו שם בשכנות סמוך לחומה. והמרכז המסחרי של היום הוא בעצם מרכז מסחרי כבר מימי המנדט, שהיו בו המון חנויות של יהודים שנעזבו בעקבות הפרעות בתרפת בשנת 1929-1936, ובעצם היום משקמים אותו מחדש ומחזירים אותו להיות מרכז מסחרי משמעותי בירושלים. בעצם מה שאנחנו רואים מולנו זה אזור השכונות תלביה, ימין משה, משכנות שעננים. כדי רק להבין איפה כל אחד נמצא, זה תחנת הרוח כולנו, אני מאמין לזה יחסית משמאלנו יותר דרומה, היא בולטת, זה שכונת ימין משה, מתחתיה משכנות שעננים נראית כחומה בעצם קטנה על הגגות, ומימינם נמצא בגדול מלון המלך דוד, קינג דיוויד, מלון מאוד מאוד בולט ויוקרתי, אליו מגיעים כל ראשי המדינות שמתארחים במדינת ישראל בימינו, וכל האזור שמסביבם, מתחתם חוצות היוצר, מעלם השכונות תלביה ורחביה, ועל השכונות רחוקות יותר בעיר שכבר קשה להבדיל ביניהן.
אז אנחנו מתחילים ללכת על החומה.
כן, אנחנו הולכים על החומה צפונה בעצם, תהנו רק אפילו מההליכה עצמה, היא נחמדה, יש מעקה, לא צריך לחשוש ליפול, ואנחנו מגיעים נורא תוך כמה מאות מטרים, כ-200 מטר, לפינה הצפון-מערבית של החומה, ולפני שנפנה, תסתכלו מולכם בעצם, לפני שאתם פונים ימינה, אתם תראו את אזור כיכר ספרה, אזור כיכר העירייה של ירושלים, בשוכנת עיריית ירושלים היום, אבל חלק מהמבנים הם כבר קדומים יותר, בזמנה של ירושלים זה קצר מאוד, זה כמה עשרות שנים, אבל מדובר פה בעצם על מבנה העירייה שהבריטים בנו בארץ ישראל, ובהם השתכנה העירייה במהלך כל השנים, גם לאחר שקמה המדינה, ופה אני רוצה להעלות אולי דווקא משהו מעניין. לאחר מלחמת העצמאות, כשירושלים מחולקת בין צד ירדני לצד יהודי, אז קו הגבול עובר ממש מתחתנו, מתחת לחומה. חומה בידי הירדנים וכיכר ספרה, כיכר העירייה, נמצאת בידי מדינת ישראל. ואם תסתכלו על המבנים שמולכם, אתם תוכלו לראות דבר ראשון חורים של כלים שפגעו בקירות של כיכר ספרה, השאירו אותם עד היום את חלקם.
שם היה פעם הבניין של מועצת העיר, העירי ישבה שם, מועצת העיר ישבה שם בבניין העגול הזה.
נכון.
והבניין שנמצא לימין של כיכר ספרה?
אוקיי, אז מימין לכיכר ספרה יש לנו מתחם צרפתי, הוא בבעלות כנסיות צרפתיות. המבנה הראשון הוא בית חולים שנקרא סנט לואי. המבנה היותר מעניין זה המבנה שנמצא מימינו, בעצם קצת במורד הרחוב. נלך קצת על החומה דרומה, כדי שנראה אותו קצת יותר, הוא מבנה מאוד מאוד מרשים, אז התקדמנו כמה מאות מטרים מזרחה על החומה, פנינו ימינה, ואנחנו הולכים בעצם מקביל לכביש הראשי שעובר מתחתנו. אנחנו בעצם נמצאים, אם נסתכל רגע מתחתנו, בעצם מתחת לחומה, אנחנו ממש נמצאים ליד שער נוסף של ירושלים, מתוך שבעת השערים, שנקרא השער החדש. הוא בעצם נבנה לכבוד הכנסיות והמנזרים שאנחנו רואים מולנו של הצרפתים, כדי לאפשר להם כניסה נוחה לירושלים, ואת השער הזה מנסים לנצל ללוחמי האצ"ל בשנת תש"ח, בשנת 1948, כדי לפרוץ דרכו לעיר העתיקה. הם מצליחים להיכנס דרך השער, אבל הם טוענים עד היום שהם לא קיבלו סיוע מהפלמ"ח, ולכן הם לא הצליחו לפרוץ פנימה ולשחרר את העיר העתיקה. שער השערים הם שערים קדומים, רובם נבנו בעצם עם החומה עצמה, זאת אומרת לפני 500 שנה, חלקם עברו שינויים מסוימים, שער ההשפות הוגדל במהלך השנים, אבל זאת אומרת, השערים הם אותם שערים ובאותו מקום. במקומו של השער החדש לא עמד אף שער מעולם, ופתחו אותו במיוחד לכבודם.
עכשיו אנחנו נמצאים בצד צפון ומתחילים לרדת בחומה.
נכון, החומה עכשיו מתחילה לרדת, אנחנו נמצאים בנקודה הגבוהה ביותר שלה ומתחילים לרדת למטה במקביל לכביש.
ואנחנו יורדים לחומה, בצד ימין אנחנו רואים שוב כנסיות.
נכון, אנחנו רואים צריכים גדולים של מספר כנסיות, כנסיית סן סלוודור, הגואל, רואים אפילו את הכיפות של כנסיית הקבר. ובעצם אנחנו מגיעים כמעט לתחתית הירידה, ומשמאל החומה, בעצם מצפון לנו, יש רחבה מאוד גדולה שנקראת שוק הרוכלים, שחלק מהשבוע יש שם שוק מאוד גדול של הערבים. בקצה הרחבה אנחנו רואים את שורות החנויות של הערבים, אבל מאחורי החנויות בעצם הייתה שכונה יהודית, שכונת בתי ניסן בק, ככה אומרים את זה בצורה רהיט מובנת יותר למי שמכיר את התקופה. מי שבונה את השכונה זה ניסן בק, צאצא של חסידי
בויאן רוז'ין, כן.
זהו, בויאן רוז'ין.
ואנחנו ממשיכים ללכת, ואנחנו כבר עומדים מעל שער
שכם. מעל שער שכם, כן. שער שכם, הגדול והמפואר בשערי ירושלים. הסיבה לכך שהוא הגדול והמפואר, זה בעצם כי העיר המרכזית באותה תקופה בארץ, היא גם העיר שכם. שכם הוא עיר מאוד מרכזית. ולכן הדרך שמובילה מירושלים לשכם היא הדרך המרכזית באותה תקופה, ולכן השם ניתן לשער שער שכם. שם נוסף שהוא קיבל זה שער דמשק, כי הוא גם הדרך מובילה מפה לדמשק. ואם תסתכלו עכשיו סביבכם ותשבו לשער יפו בו נכנסנו, אתם תראו שיש פה המון איתורים על גבי החומה, השער הרבה יותר גדול, הרבה יותר מפואר, בכניסה אליו יש מין תיאטרון גדול שבעצם מכוון את כל הבאים אליו פנימה לתוך השער, ולכן הוא גם מרשים יותר מכל השערים האחרים בירושלים. מעניין עוד שמתחתיו מצאו גם כן שער רומאי של ירושלים, מהתקופה של אחר מרד בר כוכבה, הדריאנוס הקיסר שמדכא את מרד בר כוכבה, בונה בירושלים עיר אנגלית, הוא קורא לה איליה קפיטולינה, איליה זה שמו הפרטי, איליוס, וקפיטולינה זה על שם האלים הרומאים, והוא בונה פה שער מאוד מאוד גדול, שבעצם השריד שמצטרד היום, זה ה... כניסה השמאלית מבין שלושת הפתחים שהיו בשער, זה היה בנוי ככניסה גדולה במרכז, ועוד שני כניסות בצדדים קטנות יותר, אז הכניסה השמאלית שרדה, והיום אפשר גם לבקר שם.
אני מבין שעל השער גם חרות איליה קפיטולינה.
נכון, יש כתובת, מעל, יש כתובת שלמה שמתארת בעצם את הזכויות שניתנו לעיר על ידי אדריאנוס, ובין השאר גם מוזכר שמה איליה קפיטולינה. אפשר להיכנס, זה כניסה בתשלום, נכנסים פנימה, אפשר לראות חלק מהרחבה שהייתה מאחורי השער, את המגדל ששמר על החומה, ועוד כל מיני ממצאים מרשימים מאותה תקופה, וזה אתר בשני עצמו ששווה ביקור. והוא קשור כמובן לתבוסה שיהודים במרד בר כוכבה, כחלק מהתבוסה אז הרומאים מחליטים למחוק את השם ירושלים מעל פני האדמה, הם קוראים לעיר איליה קפיטולינה, הם משנים את שמה של ארץ ישראל מיהודה לפלסטינה, שם שעד היום אנחנו מכירים אותו בהקשרים של המציאות היומיומית.
שאנחנו סובלים ממנו עד היום.
כן, סובלים ממנו עד היום, זה לא עוזב אותנו עד רגע זה ממש בחדשות.
כן.
אז זה המקום. ממש פה נחרץ שם העיר על האבנים.
והמקום מרשים גם למעלה וגם למטה.
נכון. המקומות שווים ביקור. אם מישהו מגיע מלמטה כבר, והוא עובר דרך שער שכם עצמו, אז כשדיברנו על שער יפו, אז דיברנו על פנייה אחת שמאלה כדי להקשות על רוכבי סוסים. בשער שכם יש שתי פניות, אחת שמאלה ואחת ימינה, בעצם להקשות פעמיים על הרוכב על הסוס לפרוץ לתוך העיר. כמובן עוד שיטת ביצור להגן על העיר ירושלים.
זאת אומרת, אם אנחנו רוצים, אם רוצים להפסיק את הסיור, אפשר לרדת ולרדת חזרה לתוך מה שנקרא שער שכם.
נכון.
או גם אם מישהו רוצה לעלות, הוא גם כן יכול להתחיל לעלות משער שכם.
נכון, הסיור פה ניתן לשלב איתו כמה אתרים, אפשר גם לשלם בכרטיס הראשוני בשער יפו על כניסה לאתר של שער שכם הרומאי, אז זה משולב בכרטיס, אפשר לרדת ולחזור גם למעלה תוך כדי הסיור ולראות את שני האתרים.
עכשיו, מה כשאנחנו נכנסים בשער שכם ואנחנו פונים שמאלה בשביל לעלות, אנחנו פונים שמאלה וימינה, ואז עוד הפעם שמאלה בשביל לעלות על החומה.
כן.
נכון?
יש שילוט ברוב המקומות, שם זה די מסודר.
עכשיו, יש שם איזשהו בית בתוך הצמוד, אחרי שנכנסנו פנימה, זה היה פעם שכונת הגורג'ים בירושלים, ושם היה בית הכנסת של הגרוזינים.
כן.
הגוזים שעלו לארץ ישראל התיישבו שם, והערבים די פחדו מהם, מהגורג'ים.
כן.
כשהיה לאנשים קשיים ללכת לשער שכם, אז כשהיו הגורג'ים יוצאים החוצה, הערבים פשוט היו נלמים.
כן.
עכשיו אנחנו ממשיכים על החומה.
נכון, אנחנו ממשיכים בעצם מזרח על גבי החומה. אנחנו עוברים עוד אתר שלא בסיורנו זה, כי צריך לרדת מהחומה, אבל נקרא מערת צדקיהו. מחצבה מאוד מאוד גדולה שאולי בנו ממנה את ירושלים, את בית המקדש, לא כל כך יודעים החוקרים, אבל זה גם נמצא מתחתנו, שווה ביקור בפני עצמו. ואנחנו ממשיכים הלאה, ופחות או יותר מול מערת צדקיהו או קצת אחריה, אנחנו נראה מצפון לחומה, מחוץ לירושלים העתיקה, מספר אתרים מעניינים. דבר ראשון, יש שם את התחנה המרכזית של מזרח העיר ירושלים. אתם תוכלו לראות מיניבוסים, אוטובוסים עם צבעים לבן כחול ופסים, והרבה המולה של תחנה מרכזית. זה לא מבנה מפואר, זה פתוח לשמיים, אבל מאחורי התחנה המרכזית ניצב לו מצוק, קיר זקוף מאבן, שבראשו בית קברות מוסלמי. המסורת מספרת שהארי זיהה במקום הזה, בשבית העלמין מעל הקיר הזקוף, את חצר המטרה בו נכלה ירמיהו הנביא, על ידי המלך צדקיהו, כחלק מהניסיון להשתיק את נבואותיו כנגד תושבי ירושלים שחטאו, וזה זיהוי של הארי הקדוש על המקום הזה.
אז זה חצר המטרה.
כן, זה מקום שלא ניתן לבקר בהם, זה בית עלמין מוסלמי, אבל רואים את זה הכי טוב בעצם מהחומה של ירושלים.
כשנכנסים מתוך התחנה המרכזית, הולכים עד הסוף, מסתכלים למטה, יש איזשהו סימן של איזשהו מערה או משהו.
נכון, אז יש שם באמת כמה חורים בסלע, זה לא ברור אם הם קדומים או חדשים, אבל הארי זיהה, אנחנו לא נתווכח איתו, זאת אומרת, ממצאים לא חפרו, אבל זיהוי יש כבר.
ברור. ואנחנו ממשיכים על החומה, כשאנחנו, אם אנחנו מסתכלים עם הפנים פנימה לתוך העיר העתיקה, זה הכל הרובע המוסלמי.
נכון, אנחנו בעצם עכשיו, בעצם שער שכם או קצת לפניו, עברנו מהרובע הנוצרי לרובע המוסלמי, ועכשיו אנחנו ממש באזור מוסלמי מובהק, אפשר להסתכל למטה, רואים בעצם את המבנה של ירושלים. ירושלים לא בנויה על גבעה אחת, זה בעצם מספר גבעות, שבתוכם זורם נחל, שבעצם מתחיל בשער שכם, זורם עד אזור הכותל המערבי, ויורד לעיר דוד. ואנחנו בעצם עכשיו מתחילים לעלות מתוך הנחל, אתם תרגישו כשאתם הולכים על החומה, עכשיו מתחילות הרבה מדרגות, ועולים בעצם גבוה למעלה, ומקבלים תצפית יותר טובה על ירושלים, מזווית קצת פחות שגרתית למה שאנחנו מכירים.
עכשיו, אנחנו ממשיכים, הגענו לעוד שער.
נכון, שער הפרחים, שער קטן יחסית בחומות ירושלים, אחד השערים היותר קטנים, בו אפילו אין פיתול בכניסה לחומה, הם אפילו כנראה לא חששו מפלישה משער כל כך קטן, שמו ניתן לו על שם האיתורים שנמצאים על החומה, שמזכירים פרח, אבל זה שער יחסית לא מרכזי, ואם אנחנו עוברים אותו, אז 10-20 מטר אחריו מזרחה, בהמשך החומה, אנחנו נראה מימיננו בתוך העיר העתיקה, מתשעה ובית שהוא שייך למשפחה יהודית, משפחות יהודיות שגרות היום בתוך הרובע המוסלמי, אז זה עוד מקום שגרות מספר משפחות יהודיות.
אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים בחומה, מה שנקרא מזרחה.
נכון, אנחנו ממשיכים עוד קצת, אנחנו מגיעים בעצם לפינה הצפון מזרחית של החומה, ולפני שנפנה דרומה לחומה, אנחנו נסתכל עוד פעם צפון הפעם האחרונה, אנחנו נראה מבנה מאוד מרשים, עם מגדל מתומן, המקום הזה נקרא מוזיאון רוקפלר. מבנה שבנו הבריטים בארץ ישראל למוזיאון, לכל הארכיאולוגיה שמוצאים באותה תקופה. מבנה מאוד מאוד יפה, ניתן גם לבקר בו היום ללא תשלום, זה מוזיאון פתוח לקהל הרחב. אז מתחתנו עובר נחל הקדרון, הנחל שתחם את ירושלים לאורך כל השנים ממזרח, ומעליו, בעצם מאחוריו, עומד רכס הר הצופים והר הזיתים, מימין הר הזיתים, אנחנו רואים את כל המצבות. ומשמאל אפשר לראות את המגדל של האוניברסיטה העברית, של הר הצופים, ובאמצע כל הרכס כולו עם עוד צריכים של כנסיות, צריך אחד מאוד רחב ובולט של בית החולים אוגוסטה ויקטוריה, וקצת יותר מזרחה מעל בית העלמין, רואים עוד צריך צר וגבוה, זה של כנסיית העלייה הרוסית.
כן, הצריך הזה נקרא גם הטור, יש שם גם שכונה שנקראת הטור.
נכון.
לפי המסורת, הסיפור של קמצא בר קמצא התקיים שם למעלה. עכשיו יש עוד משהו היסטורי שאנחנו יודעים על הפינה הזאת, את הפינה הזאת בנו יהודים. גם היו אנשים, פועלים יהודים שעבדו בבניית חומת ירושלים, בפינה הזאת, את החלק הזה בנו יהודים, ומאיפה אנחנו יודעים שבנו יהודים? כי כשנצא מהחומה ונעמוד למטה ונסתכל על הפינה הזאת, יש שם בליטה של מגן דוד.
כן.
הם ככה, איך אומרים, הם הגניבו לתוך החומה, כשיש שם כל מיני איתורים על החומה, אז יש איתור אחד עגול עם מגן דוד. שזה כנראה בנו יהודים. ועכשיו אנחנו פונים, מה שנקרא דרומה.
דרומה. הולכים דרומה על החומה המזרחית של ירושלים, עדיין צמוד לרובע המוסלמי, לא נשאר לנו עוד הרבה ללכת. אפשר לראות מתחתנו בית עלמין שהיום הוא מוסלמי, אבל כנראה מקורו הוא יהודי. ההתפתחות של הר הזיתים כבית עלמין לא התחילה בהר הזיתים, התחילה בעצם למרגלות חומות ירושלים, איפה שאנחנו עומדים, וכשהאזור הזה התמלא, התחילו לקבור על הר הזיתים, ולכן אנחנו יכולים לראות היום מי שלך להר הזיתים, בתחתיתו נראה את המצבות, את יד שלום, קבר בני חזיר,
קבר זכריה,
ובעצם ככל שעולים למעלה, אתה מתקרב בעצם לימינו אנו, היום מי שנקבר, נקבר יחסית למעלה. ובעצם ההתפתחות התחילה פה והמוסלמים קבעו על הקברים היהודים את מתיהם בשנים האחרונות וזה עדיין מתרחש היום ממש.
עכשיו אנחנו הולכים על החומה ומגיעים לשער עריות.
נכון, שער עריות, שער נוסף של ירושלים, שמו ניתן לו, כשתרדו תוכלו להסתכל מחוץ לשער על השער, אתם תראו משני צידיו עריות או ברדלסים, זה מחלוקת בין החוקרים בדיוק מה הם, אבל השם כבר יותר חזק מכל דבר אחר והוא קיבל את השם שער העריות. העריות האלה הם היו סמל של קיסר, של שליט ממלוקי, סולטן ממלוקי, בשם בייברס, והוא שם אותם בכל מקום, וכשבנו פה את החומה הרבה שנים אחריו, מצאו את האיתורים האלה ושמו אותם על החומה, וככה מאיתור זה הפך לשם השער עצמו.
יש גם איזשהו סיפור על אותו סולטן טורקי שחלם חלום על שני זוגי עריות ש... באו לטרוף אותו אם הוא לא יבנה את חומת העיר שלנו.
נכון, ואז כמובן הלבישו מסורות ואגדות על העניין, אבל זה התחיל כאיתור יפה לעיר, וזה באמת איתור יפה, זאת אומרת, את זה כולנו רואים. אבל האירוע המיוחד ביותר שמתרחש בשער הזה מבחינתנו, זה מלחמת ששת הימים. ביום השלישי למלחמה, לוחמי חטיבת הצנחנים במילואים, בפיקוד מוטה גור, מגיעים לירושלים, נמצאים כבר בתוך ירושלים ופורצים דרך השער הזה לעיר העתיקה. אחת הקריאות המפורסמות בקשר ליד השער היא סע בן צורסה, מפקד החטיבה מוט הגור, צועק לנהג שלו שייסע ולא יפסיק לנסוע למרות שיורים עליהם והאזור בוער באש. הם בעצם פורצים דרך השער ופונים שמאלה, ובעצם עכשיו אתם תרדו מהשער ותראו איך הם נכנסו, ותראו ממש מולכם את הכניסה הצפונית להר הבית, למקום המקדש, והם בעצם נכנסו בשער הזה, שנקרא שער השבטים, נכנסו לרחבת הר הבית וכבשו אותה, ואז בעצם ידידה הקריאה מפורסמת בקשר, הר הבית בידינו, של מוט הגור בשנת 1967, חפחת ביהו.
אז עשינו סיור, עשינו סיור על חומת ירושלים, אומרים... על רגל אחת, אבל עשינו סיור מאוד מעניין. עכשיו, אם מישהו שרוצה לקחת מדריך וללכת על חומות ירושלים, שיהיה לו את ההסבר הטוב כמו שאתה הסברת, מה הוא עושה?
מה הוא עושה? הוא מתקשר למדרשת ראשית ירושלים, שפועלת בתוך העיר העתיקה. מספר הטלפון שלהם הוא 02-626-4488. מסביר מה הוא רוצה, במה הוא מעוניין, ויתאימו לו סיור ומדריך בהתאם לרצונו. יש מדריכים ויש מדריכות, גם אם זה קבוצות נפרדות.
יש גם בשפות שונות?
וגם בשפות שונות.
אז 02-626-4488, ואם לא עונים, אז יש כנראה מענה קולי.
כן, יש מענה קולי, מסודר המקום.
יופי. תודה רבה לך, בימין טרופר.
בבקשה.
תודה רבה. להתראות. ירדנו מחומות ירושלים, אז רק נזכיר כך. בין 10 דברים שאסרו הקדמונים על תושבי ירושלים, הם עושים בכבשנות משום קוטרה, רשום קוטרה זה השן שמשחיר את החומה וגניו. לפי ההגדה הייתה לחומת ירושלים סגולה מיוחדת לרפא אדם שניזוק מחוץ עלה. רבותינו מספרים, וכל מי שנפגע, כיוון שהיה מסתכל בחומות ירושלים, היה מתרפא, מתוך אבוד רבי נתן, בית למתת. עם חורבן בית המקדש והשנה שיצא ממנו, היא גם שרתה על חומות ירושלים, כמו שמוזכר בדברי רבותינו, 10 מסעות נסע השכינה, מן המזבח לחומה, מן החומה לעיר, ומן העיר להר הזיתים. זה מובא בתוך איכה רבה בפתיחת הקפאים. אגדה הקדומה מספרת שבאחרית הימים תהיה ירושלים מוקפת בשבע חומות, חומת זהב, חומת כסף, חומת אודם, חומת ברקת, חומת פנינה, חומת נור וחומת ישפה. לפי גרסה אחת, 7 חומות מקיפים את ירושלים של כסף, של זהב, של מבקרה, של פוך, של ספיר, של קדקוד ושל אש, וזיווה יזיר מסוף העולם ועד סופו. עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות מרגליות ומעמידה בשערי ירושלים. תורה גמרא, מסכת בבא בתרא. ושערי ירושלים יבנו ספיר וברקת ואבני חפץ, וכל חומות ומגדלות ירושלים יבנו מזהב וחילה מפז טהור. רחובות ירושלים נופך ואבן אופיר, ושערי ירושלים אמרו רינה, וכל בתיה יאמרו הללוקה. מסופר שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סוכה לצדיקים מאורו של לוויתן, ושער פורסו הקדוש ברוך הוא על חומת ירושלים, וזיו מבעיק מסוף העולם ועד סופו. היה מנהג קדום של אנשי ירושלים להקיף את חומות ירושלים, להתפלל בשעריה. רבי יהודה הלוי שבא לירושלים קרא לאוצר את בגדיו, נשק את האפר שלה והתפלש בו. המסורת מספרת של מול חומותה נהרג, כשספתתיו דובבות את שירתו הידועה ציון, הלא תשאלי לשלום אסירייך, חיי נשמות אוויר ארצך, הנם לנפשי הלוך ארום ויחף על חורבות שממה אשר היו דבירייך, ציון כלל יופי, מבור שבי, שואפים נגד משתחווייך, אלי נוכח שעריך. יש בשנת הפרישיות מוזכר על מנהג בעיר הקודש ירושלים, תבלה ותיכונן לסביב את החומה מבחוץ, לכל חול המועד של יום טוב, אנשים, נשים וטף, לקיים את הפסוק, סובו ציון והקיפוה. מוזכר גם בישעיהו, ונתתי להם בביתי וחומתי, יד ושם, שם עולם אתן לו אשר לא יקראת, והם ביתי לבית המקדש ולחומותי לירושלים. בנבואה שמדבר על הארץ, על שיבת הבנים אליה, קורא ישעיהו הנביא, וקראו לך עיר השם ציון קדוש ישראל, וקראת ישועה חומותייך ושרייך תהילה.